השיעור היום לילוי נשמת הרב שמואל צבי בן הרב פנחס ורנר זיכרונו לברכה וזוגתו פסל רחל בת רב אברהם יעקב זיכרונו לברכה. השיעור נתרם על ידי האחים למשפחת ורנר בלגיה. שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף זין במסכת כתובות באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים את הלימוד בשורה השנייה בעמוד א' ונסיים שתי שורות לפני סוף עמוד ב'. השיעור היום יהיה 11 דקות. היום נחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נמשיך את הנושא של אתמול, וזה האם מותר לבעול בראשונה בשבת. היום נדבר גם על יום טוב. בחלק השני נעבור לנושא אחר לגמרי, וזה השבע ברכות. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון. אתמול ראינו את השיקולים למה לאסור או להתיר לבעול בראשונה בשבת. היום נראה לגבי זה עוד שני דיונים קצרים. דיון אחד זה שנראה עוד אמוראים שהתירו או אסרו. דיון שני, אם נניח שבשבת זה אסור, נראה מה הדין ביום טוב. אז הדיון הראשון נראה עוד ארבע דעות באמוראים, כשרובם מתירים. רבי עמי זה הראשון, ומשמע שהוא מתיר אפילו אם החופה עצמה הייתה בשבת, כך שלא יכלו לכתוב כתובה אחרי החופה. בכל זאת הוא מתיר לה לבוא עליה, ולמרות שיש לנו כלל שאסור לבעל להיות עם אשתו אם אין לה כתובה, אפשר לפתור את זה. כי באמת, גם כשאין כתובה הוא מתחייב, אבל חזל חייבו לכתוב את זה במקומות שנהגו לכתוב, בשביל שהאישה תוכל להיות רגועה, שהיא תדע שבאמת יש לה כתובה מובטחת. ממילא אם לא כתבו, אז בדיעבד אפשר גם לתת לה איזשהו מטלטלין כמשכון, ואז היא רגועה. יודעת שיש לה משהו ביד, ובמוצאי שבת יכתבו את הכתובה. בכל אופן זה המורה הראשון שהתיר. המורה השני זה רב זביד, ויש אומרים שככה באמת הוא עצמו עשה. המורה השלישי זה רב יהודה, וכאן יש מחלוקת מה דעתו. רב פאפי אומר שהוא התיר בשבת, רב פאפה אומר שהוא עשר, והמורה הרביעי זה אם נדלג לרגע מהשורה השביעית בעמוד א', ועד אמצע העמוד נראה גם דעה שאוסרת, וזה רבי יוחנן, שכשהוא היה בציידן, שזה שם של מקום, הוא עשר. ויש שתי גרסאות, איך בדיוק שמעו שהוא עשר. רבי יעקב אמר שהוא הורה ש אסור, והגמרא בהתחלה מתפלט שבדרך כלל הלשון של הוראה זה דווקא להיתר, לא לאיסור, אבל הגמרא אומרת שזה לא תמיד כך, ומביאה שתי דוגמאות ללשון של הוראה שזה גם כן לאיסור. בכל אופן זה רבי יעקב. רב נחמן בר יצחק בשם רבי אבא הוא אומר שפשוט שאלו אותו והוא אמר שאסור. בכל אופן רבי יוחנן אומר שאסור, אבל כמו שראינו מקודם, שלושה אמוראים אומרים שמותר, ובאמת הגמרא מסיימת הלכתה שמותר. עד כאן הדיון הראשון, עוד דעות באמוראים לכאן ולכאן, האם מותר לבעול בראשונה בשבת. הדיון השני, אם נחזור לקטע שעליו דילגנו, לשורה השביעית בעמוד א', זה מה הדין ביום טוב. כלומר, בהנחה שנאמר שבשבת אסור, האם גם ביום טוב אסור? אז לגבי זה אומר רב פאפה בשם רב יהודה, שלמרות שלדעתו בשבת אסור, ביום טוב מותר. למה? כי אנחנו יודעים שביום טוב מותר מלאכת אוכל נפש, ובמסכת ביצה בית הלל אמרו שפעולות שעושים אותם בשביל אוכל נפש, אפשר גם לעשות אותם לא לאוכל נפש, זה נקרא מתוך, כלומר מתוך שהותרה לצורך, הותרה גם שלא לצורך. ממילא אותו דבר לגבי עשיית חבורה, כשהוא בועל אותה בראשונה, שכיוון שמותר לעשות חבורה לצורך אוכל, למשל לשחוט בהמה, מותר גם שלא לצורך. זה הסיבה שרב פאפה מתיר. עכשיו שואל את זה רב פאפי, למה אתה מתיר? אם אתה מתיר דברים שלא קשורים לאוכל, אז גם תתיר למשל לעשות מוגמר, שזה לבשם כלים על האש, כי הרי מתוך שהותרה העברה לצורך, תתיר גם שלא לצורך. עכשיו לכאורה השאלה שלו מאוד תמוהה, מה הוא לא ידע שיש את הדין של בית הלל של מתוך, אבל כרגע נעזוב את זה, תראו בתוספות שהוא מביא תשובה. בכל אופן רב פאפה עונה לו, יש את הדין של מתוך, כמו שאמרנו, אבל הדין הזה מוגבל דווקא לצורך ששווה לכל נפש. לכן בעילה שהיא שווה לכל נפש מותרת, אבל לבשם כלים זה לא שווה לכל נפש, זה רק לעשירים, ולכן זה אסור. זה הכלל לפי רב פאפי. עכשיו גם על זה שואלת הגמרא, אם אתה אומר שדברים שהם רק לעשירים אסורים, אז אולי גם נאסור לשחוט צבי ביום טוב, כי רק עשירים אוכלים צבי. עונה הגמרא, אני לא צריך שזה יהיה פעולה שכולם עושים אותה, אני צריך שזה יהיה פעולה שעונה על צורך שיש לכולם. כלומר, הרי כולם רעבים, גם עשירים גם עניים. פשוט במקרה, עשירים אוכלים צבי ועניים אוכלים כבש, לכן לכולם יהיה מותר לשחוט, גם אם זה צבי, כי זה צורך שיש לכולם. אותו דבר לגבי בעילה. אבל לגבי לבשם כלים, זה צורך שיש רק לעשירים, וזה לא נחשב שווה לכל נפש, לכן זה יהיה אסור. עד כאן הדיון השני, רב פאפה אמר שמותר ביום טוב, גם אם בשבת אסור, כי מתוך שהותרה החבורה לצורך אוכל, הותרה גם שלא לצורך אוכל, אבל זה בהנחה שזה באמת צורך שהוא שווה לכל נפש, כמו הצורך של אכילה. אבל לבשם כלים זה אסור, כי זה לא שווה לכל נפש. בזה הגענו לרבע התחתון של עמוד ב', ועד כאן החלק הראשון של השיעור. בחלק השני אנחנו כאמור עוברים לנושא אחר לגמרי, וזה ברכות האירוסין והנישואין. בהתחלה נתמקד בברכות הנישואין, מה שהיום אנחנו קוראים שבע ברכות. בהמשך נדבר גם על ברכות האירוסין, ונחלק את החלק הזה לשלושה סעיפים. אז הסעיף הראשון זה האם גם בנישואים של אלמנה צריך לברך שבע ברכות. אז רב אומר שצריך, רב הונא אומר שלא צריך, והגמרא מסבירה שהם לא חולקים, אלא זה תלוי מי מתחתן עם האלמנה. אם זה בחור שמתחתן עם האלמנה, אז צריך. אם זה אלמון שמתחתן עם האלמנה, אז בשלב הזה הגמרא מבינה שלא צריך. זאת ההבנה בינתיים, אבל הגמרא מקשה על זה שלוש קושיות, והתשובות לשתי הקושיות הראשונות ישנו לנו קצת את ההבנה. הקושייה הראשונה זה מכשבועז נשא את רות, שלומדים משם דינים שקשורים לשבע ברכות, שנזכיר עוד מעט, והרי שם שניהם היו אלמנים ובכל זאת יש שבע ברכות. זאת הקושייה הראשונה, ועל זה עונה הגמרא משהו שישנה לנו את ההבנה, וזה שגם כשאמרנו שאלמון ואלמנה לא צריכים, זה לא שהם לא צריכים בכלל, אלא הם לא צריכים שבעה ימים, אבל שבע ברכות ביום הראשון גם הם צריכים, וזה מה שבועז ורות עשו. זאת הקושייה הראשונה והתשובה. הקושייה השנייה, שגם התשובה עליה תחדש לנו משהו, זה שהרי ראינו בדף ה' ששקדו חכמים בתקנת בנות ישראל, שבאלמנה הוא ישמח איתה שלושה ימים, לכן מתחתנים ביום חמישי, בשביל שיהיה איתה חמישי, שישי, שבת. עכשיו יוצא מכאן שצריך שלושה ימים, לא יום אחד ולא שבעה. עונה הגמרא, לא, זה לא קשור. יש את הימים של השבע ברכות, שזה כאמור או יום אחד, אם זה אלמון ואלמנה, או שבעה ימים, אם זה בחור ואלמנה, ויש את הימים של השמחה, שבמצב רגיל זה כל שבעת הימים, אבל באלמנה לא משנה מה מצב החתן, בכל מקרה זה רק שלושה ימים. אז שוב, לסיכום, אם האישה היא בתולה, לא משנה מה האיש, אז יש שבעה ימים של שבע ברכות ושבעה ימי שמחה. זה כשהאישה בתולה. כשהאישה אלמנה, אז מבחינת ימי שמחה זה תמיד שלושה, לא משנה מה מצב החתן, מבחינת ימי השבע ברכות זה תלוי בחתן. אם הוא בחור אז יש שבעה ימים, אם גם הוא אלמון אז יש רק יום אחד. אבל כאמור, ימי שמחה זה תמיד שלושה כשהאישה אלמנה. עד כאן הקושייה השנייה והתירוץ. הקושייה השלישית בשורה הראשונה בעמוד ב', זה לא ישלן לנו משהו בהבנה, וזה שיש ברייתא שאומרת שמברכים לבתולה שבעה, ולאלמנה יום אחד, ולכאורה משמע שבכל מקרה, גם אם התחתנה עם בחור, עונה הגמרא, לא, זה רק אם התחתנה עם אלמון, אבל עם בחור שבעה. עכשיו שואלת הגמרא, אז למה ברייתא לא אמרה את זה? למה היא אמרה רק שמברכים לבתולה שבעה? יכולה הרי להגיד גם שמברכים לאלמנה עם בחור שבעה, עונה הגמרא, כי ברייתא רוצה להיות מוחלטת, כלומר להביא דוגמה שבה תמיד מברכים שבעה, וזה בתולה, לא משנה מי התחתנה. עד כאן הקושייה השלישית, ועד כאן הסעיף הראשון בחלק השני של השיעור. הסעיף השני מתחיל בשורה השמינית בעמוד ב', וזה מניין שצריך מניין של 10 אנשים בשבע ברכות. אז כאן יש שתי דעות, רב נחמן אומר שלומדים את זה מבועז ורות, בעצם הזכרנו את זה מקודם, רק לא פירטנו, וזה שכתוב שם ויקח 10 אנשים מזקני העיר, והוא מבין שלמה צריך שם המניין בשביל השבע ברכות. רבי אבאו אומר שלומדים את זה מהפסוק במקלות ברכו אלוקים, השם ממקור ישראל. ממקור רומז למקור של האישה, שזה בעצם רומז לחתונה, שהמטרה שלה בסופו של דבר זה החיבור ביניהם והולדה, וכתוב שם כאמור במקלות, ואנחנו יודעים שקהל זה 10, לומדים את זה מהקלת העדה, וכתוב העדה הרעה הזו, שזה 10 המרגלים הרעים, כלומר קהל זה 10, וממילא גם הברכות על עסקי מקור, כלומר על חתונה, זה 10. אז שוב, רב נחמן לומד את זה מבועז, ויקח 10 אנשים, רבי אבאו לומד את זה מבמקלות ברכו אלוקים, השם ממקור ישראל. אלה המקורות, עכשיו למה כל אחד לא אומר כמו השני? אז לגבי הפסוק מבועז, רבי אבאו אומר, עצם זה שכתוב בפסוק שהוא לקח 10 אנשים מזקני העיר, כלומר החכמים של העיר, זה מוכיח שזה לא היה בשביל חתונה. הרי בשביל חתונה ודאי שלא צריך 10 אנשים דווקא חכמים, אלא כנראה שזה היה כי צריך ביתין. ולמה צריך ביתין? בשביל להבהיר שמותר להתחתן עם אוהביה, ולמה היה צריך 10? בשביל לפרסם את היתר. ממילא, מכאן אי אפשר ללמוד שצריך מניין לשבע ברכות. זה לגבי הפסוק מבועז. לגבי הפסוק של במקלות ברכות, הוא אלוקים, אפשר לחלוק ולומר שממקור ישראל בא לרמוז על משהו אחר לגמרי, וזה עוברים במאי עמם, שאפילו הם אמרו שירה על הים. לעומת זאת רבי אבא הוא אומר, אם כן היה צריך להיות כתוב בטן, כי הרי התינוק לא נמצא במקור עצמו, אלא בבטן, אלא מזה שכתוב מקור, זה בא לרמוז לעסקי חתונה, שזה יותר קשור למקור של האישה ולא רק לבטן. בכל אופן, עד כאן שני המקורות לזה שצריך מניין 10 לשבע ברכות, וזה הגענו לשליש התחתון של עמוד ב', ואנחנו עוברים לסעיף השלישי. הסעיף השלישי זה מה הברכה שמברכים לא בחופה, שזה השבע ברכות, אלא בירוסין, כלומר בקידושין. עכשיו נזכיר שבזמנם לא עשו את הקידושין ואת החופה בבת אחת, כמו שאנחנו עושים היום, אלא היה פער גדול ביניהם, והשאלה היא איזה ברכה מברכים בקידושין. אז כאן גמרא מביאה שתי ברייתות. הברייתא השנייה אומרת שמברכים משהו שנקרא ברכת ירוסין, עוד רגע נראה מה זה. רבי יהודה לעומת זאת בברייתא הראשונה אומר שגם בקידושין מברכים את ברכת החתנים, כלומר השבע ברכות. אבל הבאי מדגיש שרבי יהודה לא חושב חולק. באמת גם רבי יהודה מסכים שבאירוסין מברכים את ברכת האירוסין. מה שהוא אמר שמברכים את ברכת החתנים זה דווקא ביהודה, כי ביהודה החתן והכלה היו מתייחדים כבר אחרי הקידושים, כלומר בכל אותה תקופה עד החופה. וכיוון שמתייחדים יש חשש שהוא יבוא עליה, ואנחנו לא רוצים שהוא יבוא עליה בלי ברכת החתנים, לכן בקידושים עשו גם את ברכת החתנים. אבל באמת בקידושים עקרונית אמורים לעשות רק את ברכת האירוסין. אז שוב לסיכום, חוץ מביהודה, בקידושים מברכים רק את ברכת האירוסין. עכשיו, מה הנוסח והמבנה של ברכת האירוסין? אז קודם כל, לגבי המבנה, יש שתי גרסאות בשם רב יהודה, האם צריך לחתום בסוף. כלומר, האם הברכה מתחילה בברוך וגם מסתיימת בברוך, או שלא. אז הגרסה הראשונה אומרת שלא, כי חותמים בסוף רק בברכה שיש בה כמה עניינים, וכאן יש רק עניין אחד, שעוד רגע נראה מהו, לכן לא חותמים בסוף, כמו בברכות הנהנים למשל. לעומת זאת, גרסה שנייה אומרת שכן חותמים בסוף. ולמה? אז אמנם יש כאן רק עניין אחד, אבל הברכה הזאת מזכירה את הקידוש של שבת, כי גם בברכה הזאת, כמו שעוד רגע נראה, אנחנו עוסקים בקדושה, וממילא, כיוון שבקידוש בשבת, ששם יש כמה עניינים, כן חותמים בסוף, אז גם כאן חותמים בסוף, אפילו שזה רק עניין אחד. אז זאת המחלוקת לגבי המבנה, האם לחתום בסוף או לא. עכשיו נראה את הנוסח עצמו, זה הנוסח שאנחנו אומרים היום בערך. אנחנו מתחילים ברוך אתה השם וכולי, אשר קידשנו במצוותיו, וציוונו על העריות, ועשר לנו את הארוסות, ותיר לנו את הנשואות על ידי חופה וקידושים. עד כאן הברכה לפי מי שאומר שלא חותמים. מי שאומר שכן חותמים, כמו שאנחנו עושים היום, אז אומרים גם את ההמשך, ברוך אתה השם, מקדש ישראל על ידי חופה וקידושין. עד כאן לגבי ברכת האירוסין, מה מברכים, מה המבנה ומה הנוסח. בזה הגענו לשתי שורות לפני סוף עמוד ב', נעצור כאן, מחר נמשיך עם הנושא הזה של השבע ברכות, בינתיים נחזור על מה שראינו. חילקנו היום את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון המשכנו את הסוגיה מאתמול, האם מותר לבעול בראשונה בשבת, ראינו אוסף של המוראים שהתירו, ורבי יוחנן שאסר, אבל הלכה היא שמותר, וראינו שלפי רב פאפה שהוא סובר שרב יהודה אוסר בשבת, בכל זאת ביום טוב מותר, כי מתוך שהותרה החבורה לצורך, הותרה גם שלא לצורך, והוא הסביר שכיוון שזה צורך ששווה לכל נפש, זה מותר ביום טוב. זה היה בחלק הראשון. בחלק השני עברנו לברכות האירוסין והנישואין, בעיקר הנישואין, חילקנו את זה לארבעה סעיפים. בסעיף הראשון דיברנו על אלמנה ואלמון, אמרנו שאם האישה עצמה היא בתולה, לא משנה מה האיש, אז בכל מקרה יש שבעה ימי שבע ברכות ושבעה ימי שמחה. אם האישה היא אלמנה, אז בכל מקרה ימי השמחה יורדים לשלושה. לגבי השבע ברכות, זה תלוי בחתן. אם החתן הוא בחור, כלומר לא אלמן, אז זה שבעה ימים. אם הוא אלמן, אז זה רק יום אחד. זה היה הסעיף הראשון. הסעיף השני היה מניין שצריך מניין של עשרה בשבע ברכות, אז ראינו שני מקורות, מקור אחד זה מבועז, ויקח עשרה אנשים מזקני העיר, מי שחולק על זה יאמר שזה היה כי היה צריך לפרסם את הפסק של הבית דין שמותר להתחתן עם מואביה. מקור שני זה במקלות ברכו אלוקים השם ממקור ישראל, שזה רומז על עסקי החתונה, מי שחולק על זה דורש מזה דרשה אחרת לגמרי, וזה שאפילו עוברים שבמאי אימם אמרו שירה על הים, זה היה הסעיף השני. הסעיף השלישי היה מה מברכים באירוסין, כלומר בקידושים, אז ראינו שחוץ מביהודה ששם הם היו מתייחדים וחששו שאולי הוא יבוא עליה, אז ברכו גם את ברכות הנישואים, בשאר המקומות ברכו רק את ברכת האירוסין, וראינו מחלוקת האם באותה ברכה גם פותחים בברוך וגם חותמים בברוך. מצד אחד הרי יש בזה רק עניין אחד, לכן לא אמורים לחתום, כמו ברכות הנהנים. מצד שני, כיוון שזה דומה לקידוש של שבת, ושם כן חותמים בברוך, אז גם פה, וראינו מה הנוסח. הנוסח הוא דומה למה שאנחנו אומרים היום, אשר קידשנו וכולי, וציוונו לעריות, ועשר לנו את הארוסות, ותיר לנו את הנשואות על ידי חופה וקידושים, לפי הדעה שגם חותמים, אז חותמים ברוך אתה השם, מקדש ישראל על ידי חופה וקידושים. זה היה הסעיף השלישי לגבי ברכות האירוסין, מחר נמשיך עם ברכות הנישואים, כל טוב בינתיים.